טוב, אנחנו ביום שני, כרגיל, בשבת קודש. בהמשך לשיעור שלנו מהשבוע שעבר, אנחנו גם היום נמשיך להתעסק עדיין בפסוקים שקשורים לבריאת האדם בסבב בראשית, בתחילתו, פרק ב'. אנחנו עוברים שלב, ולמעשה כמעט ומסכמים שלב. אנחנו עד היום הבנו ההבדל, ההפרש בין התיאור של התורה, של בריאת האדם בפרק הראשון, היא שונה באופן מהותי מתיאור בריאת האדם בפרק השני. כאשר בפרק הראשון הבנו, כך גם כתוב מפורש בזוהר הקדוש, שהפרק הראשון מדבר על המהויות, על המהות הנשמתית שהיא בריאת האדם, כאשר כתוב אותו, כלומר זכר ונקבה ברא אותו, וכאן חיברנו את כל מדרשי חז"ל, שהוא נברא שני פרצופים, שהוא נברא זכר ונקבה בגוף אחד, וככה מובן לכאורה הסתירה שחשבנו שקיימת. מה זה אותו, ואחר כך כתוב באותו פסוק אותם, ודיברנו על זה שזה באמת ההפרש בין המהות לבין המציאות הגשמית, כאשר התורה מדייקת בלשונה ובא ללמדנו ש... מה שמדובר במהות זה לא יכול לבוא לידי ביטוי בעולם העשייה. בעולם העשייה נשמה אחת בגוף אחד לא יכולה לבוא לידי ביטוי של התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הוא מצפה מכל הבריאות, כל אחד כפי שנבראה, אם זה דומם, צומח, חי ומדבר, לעשות את תפקידה והתכלית שלשמה היא אותה בריאה נעשתה. ואצל האדם על אחת כמה וכמה, שהוא נזר הבריאה, שעל מנת שיוכל לקיים את התכלית שלו, הוא חייב לבוא בשני גופים נפרדים. ואז ממילא אנחנו מדברים על שני מצבים, של לפני הבריאה ולאחר הבריאה. גם תרצנו את הקושייה של רבי אבאו, שאמר הפוך ממה שאנחנו הבנו, ונאלצנו למצוא הסבר, שהרי רבי אבאו אומר שבתחילה נבראו שניים, ולבסוף אחד, אמרנו במציאות אנחנו רואים שזה לא כך. אלא שמה שהסברנו, שרבי אבאו אומר, כן, בתחילה נבראו שניים, זה אומר לתכלית, אבל בשורש העניין היה אחד, נשמה אחת, שתי נשמות בגופים נפרדים זה בעולם עשייה, פה בחיי העולם הזה, ובמהות זה נשמה אחת, אלא שאנחנו לא מדברים במהות. הזכרנו גם את דברי הזוהר הקדוש, שדיבר על כך שכאשר נשמת האדם נפרדת מהגוף, ועולה למקומה בעולמות העליונים, אז שמה המהות מתחברת שוב, כך אומר הזוהר הקדוש, כלומר הנשמה שהייתה במהות בראשונה שנבראו נשמה אחת יחזור גם בעולם העליון. והבאנו את אותו רעיון שראינו כאשר האדם נברא והקדוש ברוך הוא מביא את כל בעלי החיים בעולם לקרוא לו שמות, לקרוא להם שמות, ראינו שמיד בתוך עניין קריאת השמות גם מוזכר בריאת העזר כנגדו. ואז הסברנו שלמעשה רק באופן הזה שבו הושלמה יצירתו בעולם העשייה, אז הוא יכול היה באמת להכיר במהות, לתת שם, וכמו שהוא נתן כך שמו, כי למעשה זה היה האופן הפנימי העמוק בשורש שהוא שלם. השיעור שלנו היום אנחנו נמשיך עוד קצת לגעת בפסוקים הללו, אבל אחר כך אנחנו כבר נעבור לנושאים אחרים שבהמשך. אז בשיעור שלנו אנחנו נתעסק היום בפסוק שנאמר בפרק ב', שם נאמר וייצר עם שני יהודים, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. חז"ל אומרים כאן במקום שנאמרו שתי יצירות. זה שני היהודים שרומזים, שתי יצירות, יצירה אחת לעולם הזה, ויצירה לעולם הבא. כלומר, כבר מדברי חז"ל אלו אנחנו מבינים את מה שאמרנו מקודם, שיש פה שתי יצירות, שאחת היא במהות גשמית שהיא כאן, ומהות רוחנית שהיא בעולם הבא. כשאנחנו אומרים את האמירה עולם הבא, אנחנו צריכים בכלל, באופן כללי, במושג עולם הבא, להבין מה פירוש עולם הבא. ממילא ברור מלשון המילים שעולם הבא הוא בהכרח בא, כי עכשיו יש את זה ואחריו הבא. כלומר, זה מציאות שהאדם עובר מתהליך שבו הוא נולד בגוף עם חצי נשמה, כמו שראינו בגמרא בקידושין, עד הרגע שבו הוא חוזר לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא, וזה העולם הבא, כלומר השלב הבא של מעגל חייו. יש גמרא בתחילת מסכת סוטה. הגמרא שמה אומרת דבר שאני רוצה קצת להעמיק בו לפני שנמשיך. הגמרא במסכת סוטה אומרת, אני רואה שיש לנו פה את זה, אומרת, אני לא רואה שיש כאן, טוב, הגמרא אומרת במסכת סוטה שעל העניין של קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, הגמרא שמה שואלת שאלה, אומרת, מה פירוש הדבר הזה? ולמעשה מביאה שם את הסיפור הידוע על ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש ורבי יוחנן, רגע, אולי יש לי פה את הנוסח המלא כאן. צריך להיות קל. נראה. הנוסח המדויק הוא חשוב לעניין. כן. הגמרא אומרת כך, במשנה, ממש במשנה הראשונה, אומרת כך, אמר רב שמואל, בר רב יצחק, כי הווה פתח ריש לקיש בסוטה, שפתח בלימוד מסכת סוטה, אמר אחי, אין מזווגין לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו, שנאמר, והוא מצטט פסוק מתהילים, שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. זה הפסוק. קשה להבין מה הקשר. אבל המשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וקשין לזווגן כקריאת ים סוף שנאמר, ושוב פעם פסוק אחר בתהילים, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. שואל מיד הגמרא, אין אימה, באמת זה כך? ואמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. אנחנו רואים למעשה כביכול שזה בכלל לא קשור, כי כבר הוזכר בשמיים ונגזר בשמיים, שבת פלוני לפלוני. אז מה הקשר בין מעשיו לבין הגזרה? אם נגזר על אדם שבת פלוני תהיה אשתו, אז זהו, מה הקשר למעשיו? וגם מה כל כך קשה, כבר הכריזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, לא קשה, באמת לא קשה, הבזיווג ראשון, הבזיווג שני. כלומר, יש אדם, שיש לו זיווג ראשון ואיתו הוא מתחיל את חייו בתור זוג ואיתו הוא מסיים, ויש זיווג שני שאדם מפסיק זיווג ראשון ומוצא, קוראים לזה היום פרק ב'. עכשיו, הנה שם, שני המקראות הללו למעשה נאמרו על ידי דוד המלך. שני הפסוקים שאמרנו. פסוק הראשון, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ופסוק אחר שהגמרא אומרת, כן? הגמרא מביאה פסוק אחר שאומר, אלוקים מושיב יחידים ביתה. מוציא עשירי בכושרות. וצריך להבין, מה שייכות של קריאת ים סוף לעניין הזה של זיווגים. הרבה דרשות נאמרו על זה. אבל אנחנו יודעים שהמדרש מספר, וגם מובא בזוהר הקדוש, שכשבני ישראל עמדו על ים סוף, אז היה קטרוג. אמרו, אלו עובדי עבודה זרה, זה המצרים, ואלו עובדי עבודה זרה, ישראל, היו ממתת שערים, כנראה שגם כן עסקו קצת בעבודה זרה. אז אומר הזוהר הקדוש, והמדרש גם מביא את זה, מדוע הם זכו בכל זאת על העתיד? מסמך העתיד, היות והיו במצב שלפני קבלת תורה ועתידים לקבל תורה, אז עשו להם נס. וזה מה שמוצאים בלשון התורה, שאנחנו קוראים את שירת הים, אז אנחנו אומרים, והמים להם חומה. כן? אז יש ממינם ומשמאלם, אנחנו יודעים שפעם אחת כתוב חומה עם וב, פעם אחת כתוב חומה בלי וב. שם אומרים, זה חימה. כלומר, המים רצו לבלוע אותם. הם לא מגיע לכם, איזה מין דבר זה. זה, קדוש ברוך הוא, עושה לכם נס, לא כפי שמגיע לכם. רצו לבלוע אותם. עכשיו, אנחנו צריכים רגע להרהר בשני הפסוקים הללו, מה שמובא פה, מהסיפור של ריש לקיש ורבי יוחנן. ידוע שריש לקיש היה גזלן, בעברו הראשון. ומסופר שהוא היה היה רוחץ בירדן, רבי יוחנן, היה רוחץ בירדן, ריש לקיש קפץ להרוג אותו. ואז אמר לו רבי יוחנן שראה אותו קופץ מצד אחד לצד שני, והירדן לא כמו שלנו היום. היום יש מקומות שאפשר באמת לקפוץ. אלא בזמנם כנראה שהמרחק בין גדה לגדה היה קצת יותר גדול. ולמעשה אמר לו, חילך לא ראית, כוח כזה של גבורה לעשות קפיצה כזו גדולה, זה כוח ספורטיבי מבוזבז. זה לא המקום, זה לא מגיע למקום הנכון, הכוחות שלך. ואז היה ביניהם דו-שיח, זה לא העיקר שלנו, אבל רבי יוחנן אמר לו, תשמע, אם תקבל עליך עול תורה, אתן לך את אחותי לאישה, אני אשדך ביניכם. ומסופר, כידוע, שקיבל עליו ריש לקיש עול תורה, והגמרא מספרת, חז"ל מספרים, שהוא רצה לקפוץ את השני ולא הצליח, הוא נפל לתוך המים כנראה, תש כוחו. ואז רצו להגיד שהתורה מתש את כוחו של אדם, באמירה הזאת. והנה השאלה הגדולה. ריש לקיש הכריזו עליו 40 יום לפני שבת פלוני תהיה אשתו. ועכשיו אנחנו רואים שהוא זכה באחותו של רבי יוחנן. עכשיו, האם היא הזיווג הראשון או שמה השתנה משהו? למעשה, הפסוקים הללו, מה שאמרנו, זה מה שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. כלומר, אם לא הייתה בת קול שאומרת בת פלוני לפלוני, אז ריש לקיש היה מקודם גזלן. אז איך מזווגים גזלן לאחותו של רבי יוחנן? הרי בפועל הוא ניסה לה. זאת אומרת, אם ככה, לא, אנחנו אומר הפסוק, לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. מי שרשע, לא מקווה זיווג של צדיקים. והנה פה אנחנו רואים שהוא היה רשע. ובכל זאת הוא קיבל את אחותו של רבי יוחנן. האם בת הקול הכריזה שזה אשתו? איך זה יכול להיות? לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. וממשיכים ואומרים שאחר כך נאמר בפסוק, שהפסוק אומר, כמו שאמרנו, כן, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. זאת אומרת שלמעשה, האמת, שזה הייתה אשתו. זה היה הזיווג הראשון שלו, מה שהכריזו עליו בשמיים. אלא מה היה, מה הקושי כקריאת ים סוף? לזווג ביניהם. כלומר, יש בעיה. הבחור לא ראוי לבחורה. היא צדקת והוא לא. ואז יש בעיה, כי מצד אחד הכריזו בבית דין של מעלה, בת פלוני לפלוני. היא צריכה להיות אשתו, לפי מעשיו זה לא עובד, זה לא הולך, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.
כן, אבל כשהכריזו עדיין לא היה גזלן.
כן, אבל בסדר, אבל השורש נשמה שלו היה ריש לקיש אחר כך. אבל בפועל אנחנו רואים שלפי מעשיו זה גורם לשיבוש. אבל מה שהכריזו לו, הרי בידי שמיים רואים הכל קדימה. אז גם את הקטע של הגזלן ראו, ויש בחירה חופשית. אז נו, מה יהיה? אז מה קורה? אנחנו רואים שאחותו של רבי יוחנן ממתינה לו עד שהוא יעשה תשובה. ואז הוא יוכל לקבל אותה, כי היא הזיווג הראשון שלו. וממילא אין סתירה בין הפסוקים. כלומר, הפסוק הראשון מדבר על המצב שהוא נשאר רשע. ואז באמת, אין זיווג ראשון. הוא לא מקבל את מה שמגיע לו. אבל הפסוק השני מדבר על כך שמושיב אסירים ביתה, מחזיר את האסירים בחזרה למקום, ואז יש תשובה, מושיב, ואז הוא באמת זוכה למה שבאמת הוכרז עליו בשמיים.
אולי זה מה שדומה לקריאת ים סוף, שהם ניצלו מהים בגלל העתיד, שהם יקבלו תורה, וגם הזיווג שלו, אבל שם העתיד.
שם העתידו, כן, אפשר לומר דבר כזה, אבל היא ממתינה לו. כלומר, למעשה, על פי המעשים, אנחנו רואים שיש מצב שאדם גורם, וזה האיש, כי אנחנו הבנו כבר, שהאיש הוא זה שצריך לחפש את העבדה, האיש על פי מעשיו מייסר את בת זוגו, עוד לפני שהוא מכיר אותה. כבר היא ממתינה לו, עד שעשה תשובה, ויהיה ראוי לה. אז לכן חז"ל, כשהם אומרים על הפסוק הזה, וייצר, אני חוזר לדף שלנו, אז אומרים גם כן, מה זה וייצר? יצר טוב ויצר רע. שני היהודים. כלומר, היצירה הזו, עכשיו מדברת על האדם. האדם כ... אני שקרא, האיש. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, כי זה רק אותו נוצר מן האדמה, כי האישה נוצרה מן הצלע. ויצר יש לו שני יצרים. ועכשיו יש לו מלחמת הבחירה. האם הוא יזכה לזיווג הראשון שלו, או שמא חלילה בגלל מעשיו, הוא יגרום שהוא לא יזכה בה. ואז הוא גורם שהוא, יש מישהי שממתינה לו לשווא, עד שעשה תשובה. הוא מייסר אותה. בזיווג השני שלו, שזה לא אשתו המהותית כמו שראינו אצל לאה, שאמרה עכשיו הפעם הודה את השם, כי ילדתי לו שלושה בנים, זאת אומרת עכשיו אני המהות השורשית נשמתית של יעקב, אבל בינתיים היא מתייסרת, כי הוא לא הגיע למדרגה שבה הוא צריך לזכות לקבל את בת הזוג. לכן הרבה פעמים ששואלים מה קורה, אני מבוגר או אני לא מוצא את הזיווג שלי וכו' וכו', אומרים לו כן, תפשפש במעשיך, כי על פי העניין בת קול יצאה, אלא שאתה מעכב. עכשיו בדרך כלל, ואנחנו לא רוצים פה לרדת עכשיו לפרטים, כי יש מקרים מסוימים שכן, בכלל באופן כללי השינוכים בגילאים המבוגרים יותר הם הולכים ונהיים קשים יותר, ולא כמו שאנשים חושבים. כי כשאנשים צעירים וכשהם נישאים אז הרבה יותר קל, כשאנשים מתבגרים אז לא רק שהם במיוחד הגברים חושבים שבין 40 כבין 20 ליופי ולגבורה, והם חושבים שאם הוא בין 35 אז מה הבעיה שבנות בנות 19 20 יסכימו להשתדר איתו. יש כאלה ויש כאלה שמבינים בגילאים היותר מאוחרים שאין להם ברירה אלא להתפשר על כל מה שהם לא רצו עד היום, כי בגילאים האלה אין ברירה, אם הוא רוצה להקים משפחה הוא חייב להתפשר, ואז הוא מתחיל לוותר על מה שהביא אותו עד היום לא להתפשר, אז הוא חוזר לנקודה התחלתית.
אז כשהוא עושה את זה, אז הוא מסדר לה כל הזמן שיהיה פשרה.
כן, אז הוא מגיע לפשרה בסוף.
אבל הוא מסדר לה שיהיה פשרה,
ואיזה כן?
עושר הוא מביא.
נכון, נכון, ואז הוא חי בתחושה לא טובה, כאילו. כלומר, למעשה, כאשר האדם יש לו ביצר, ויש לו שני יצרים, והוא צריך להתמודד איתם בנושא הזה, אז הוא צריך קודם כל להבין מה זה המהות שלו, ולהבין שהוא לא צריך לחפש רק את היופי, שאיזה חשיבות, אישה נאה מרחיבה דעתו של האדם, אבל זה אישה נאה לבעלה. לא, לא לכל העולם. כי זה אסור שהיא תהיה נאה לכל העולם. אלא לא, לבעלה. והוא צריך לחפש בה את המהות הפנימית שלה, במידות שלה, בהנהגות שלה, בדיבור שלה, שזה מתאים לו. ואז ממנה יש לו מספיק רוב רבדים לחבר את החיבור הזה ולבנות בית. ואז להתקדם יחד. כי זו נשמה אחת שעכשיו מתקדמת יחד. כי כל מן שהוא לבד, גם הבחינה שלו, של בת הזוג, היא לא מדויקת, כי הוא רק חצי גוף, הוא חצי נשמה. אז גם כלי המדידה שלו הם במחצה. לכן בואו עכשיו נסתכל. משמעות ברב, סליחה, משמעות חז"ל, דברי חז"ל שאמרנו, שצעירתו של האדם נעשתה מתחילה כיצירה נצחית. שני פנים, כמו שאמרנו. פן אחד הצורה הגשמית, זאת שחולפת ומפורדת, זכר ונקבה. והפן השני, הצורה הרוחנית הנצחית המאוחדת שהיא לעולם הבא. האור החיים הקדוש, כשמדבר עליה, והזכרנו את זה, כתוב, ותר עוד בטל את בן. ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. האור החיים הקדוש אומר, דבר מעניין, מדהים. אמרה לאה, מעתה אין טעם בדבר. במה? אלא הרי זה ללמד. המילה שאומרת התורה אתה הפעם היא למעשה מיותרת. יכלה לאה לומר הפעם ילווה אישי אליי. או אתה, זה אותו הגדרת לשון. עכשיו. הפעם זה עכשיו. ועתה זה עכשיו. הכפילות הזו אומר החיים הקדוש זה ללמד, כי לא בדרך טעות היו נישואיה. אנחנו יודעים שלאה, והנה והיא בבוקר והנה לאה. כלומר למעשה יכול היה יעקב לומר קידושי טעות. מסתער. ולגרש אותה מיד. כי יש עניין גדר בהלכה שנקרא קידושי טעות. אני לא קידשתי אותה. אני קידשתי בחופה את רחל. הכתובה, כתוב רחל. זה יודע, אני לא מכיר, זה טעות. ולגרש אותה. אבל לא גרש אותה. ולאה, בזה שנולד ליהודה, רוצה לומר שלא בדרך טעות היא נשואה, כי אם היא אשתו זו. ולכן היא אומרת, וזה כך אומר החיים הקדוש, והוא אומרו, הפעם, הפסקה, יצדיק להתלוות לה בתורת אישות. כלומר, באמת, הוא בעלי. הוא השורש שלי ואני משלו. ומעטה, בשלושה, אבי חזקה. חזקה למה? כי אני בת זוגו. ונישואיה מהשם יצא הדבר. גם לכאורה מה שחשבנו שזה קידושי טעות, זה מהשם יצא הדבר, כי באמת אני שורשו. זה שהוא רצה את רחל, זה עניין אחד. אבל השורש שלו זה אני ולא היא. והקדוש ברוך הוא גלגל שאני אהיה בחופה ולא אחותי. והלאה, אומר החיים הקדוש, ועוד נתכוונה באומרה ילווה אישי, וזה מאוד מאוד מעניין, לא רק בעניין שהוא יעזור לי לסחוב את הילד, כי אני לא יכולה לסחוב יותר משניים, או יעזור לי לטפל בתינוק החדש, כי שניים בוגרים, אני לא יכולה לטפל בשלושה, אומר החיים הקדוש, ילווה אישי כי גם בזמן יציאתה מהעולם הזה לא תיפרד ממנו להיות בזוגו. כמאמר המזל, כי הזוגות התלוו בעולם העליון בתמידות. הנה הוכחה שאני אשתו השורשית, שורש נשמת יעקב ולא רחל. כלומר, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט לומר, אבל אור החיים הקדוש אומר את זה, אנחנו סומכים עליו, אבל יש הוכחות במציאות. מי קבורה עם יעקב? לאה. מי חייתה רוב החיים שלה יחד עם בעלה? לאה. רחל מתה בדרך. לאה ממשיכה איתו. זאת אומרת שבאמת אנחנו רואים שלאה הייתה שורש נשמתו של יעקב. עכשיו נשאר רגע, אז מה עשתה פה רחל? מה היא בתמונה פה? אלא אנחנו יודעים שרחל ולאה היו אחיות מאותו שורש. שורש שלה, של לבן. המהרי והיכל הברכה כותב שכאשר יעקב קורא לנשותיו השדה ומדבר איתם ואומר להם שהוא עוזבים הכל והולכים הביתה, חוזרים לארץ ישראל, הם אומרות לו, הלא כנוכריות נחשבנו לו. ככה הם אומרות. אומר המהרי שמה פירוש הלא כנוכריות נחשבנו לו? הרי הם בנותיו. אלא אומר שבאמת הם לא היו משורש של לבן. אלא כדי לגלגל בחשבונות של מעלה, הם נולדו אצל לבן, אבל ברגע שהתברר על ידי יעקב כל הניצוצות של קדושה שהיו בקליפות גם לבן ביניהם, אז נותק הקשר. ולכן הם אומרות אנחנו לא חייבות בכיבוד אב ולא כלום, כי אין לנו שום קשר לא רוחני ולא אחר. ולכן אנחנו איתך. הלא כנוכריות, אנחנו זרות על החלוטין. וההוכחה היא גם בשביל הפסוק, שלבן אומר שכל מה שיש לכם, הבנים שלו אומרים, כל מה שיש זה של אבינו, ומי אתם, אני לוקח אתכם, או שהוא רצה להרוג את כולם, בכלל לא מטריד אותו. לא מפריע ללבן. ולכן אנחנו רואים שההוכחה עם הקדוש מסביר שלאה, כשאומרת, אתה הפעם ילווה אישי אליי, הכוונה היא לעולם הבא. לעולם המהותי, הרוחני, הנצחי, שבו הנשמה חוזרת להיות יחד, כמו שהיה במהות, בהכרזה של הנשמות. זה נורא מעניין. לכן, לאט, הסתכלו בפנים, עומק הדברים הללו, בפרשנות הפסוק, מעמידים בפנינו מציאות, שבה נשמות בני הזוג לאחר פטירתם העולם הזה, למעשה חוזרות למקום מחצבתם ומצבם הראשוני, שהוא נצחי, במה? באחדות שבו. זכר ונקבה ברא אותו. לכן, לאה תולה את האימות שלי, שהיא אשתו של יעקב ובת זוגו המהותית, בזה שלדה לו שלושה שבטים. ולא בדרך מקרה, נישואי טעות, אם כך יש לנו ראיה חותכת, לפי דברי החיים הקדוש, שהמציאות אחת נצחית ליעקב, היא גם משל לכל בני זוג שבעולם, שחוזרים גם אחרי פטירתם להיות מאוחדים. אותו דבר, דברים דומים לזה, מצאינו בדברי הזוהר הקדוש. ואני קורא בפנים. הנשמות כשנבראות למעלה. זכר ונקבה נבראות. כלומר ביחד. וכשיוצאים לעולם, מתפרשים. ואם זוכים, מתחברים כבתחילה. הוא ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, ומפני חטאו של אדם הראשון, לא כל אחד זוכה לקבל זיווגו הראוי. כלומר, לא רק מה שהאדם עושה, אלא יש לנו איזה משהו כזה שאנחנו מושכים מאז אדם הראשון. ולא כל אחד זוכה לקבל את הזיווג הראוי לו. ונולדים בנים שאינם מהוגנים. ואנחנו משתמשים בדיוק במילים של הזוהר. בלשונו של הזוהר מתבהר לנו שבתחילת הבריאה זה יחידה אחת. ולצורך עולם העשייה הם נפרדים בגשמיות. ואם הם זוכים, כמו שהאדמור אמר, והורדת זיכוך המידות, כמו שפעם הזכרנו פה, שזה לא מפעל הפיס, זוכים או לא זוכים, אלא הם עובדים על עצמם ומכינים את עצמם במידות להיות מחוברים ושייכים לאמת, אז הם באמת חוזרים למהות והשלמות הראשונה. עוד התייחסות הזה מצאנו בזוהר הקדוש, שאומר מי שאינו נושא אישה, טוב שלא נברא. תראו את מילים קשות, ואין לו חלק בהשם הקדוש. ועכשיו הוא חוזר אל נשמת האישה, ואינה מתאחדת עמו לאחר מותו. כלומר, גם לאחר פטירת אותו האדם לא עלינו שנפטר לבד, ערירי, הוא גם חצי למעלה. זה לא ששם למעלה הנשמה החסרה מתחברת אליו בשלב כלשהו. אם הוא לא נסע אותה כאן, היא לא תהיה איתו שם. כלומר, גם בעולם הנשמות הנצחי, הוא יהיה לבד. לא רק פה, גם שם. ואחר כך, זה אולי באמת המקום לדבר עם אנשים שלא סוגרים דברים, לא מוכנים, עקשנים. וגם בגילאים המאוחרים, זה עלול לפגוע בך לא רק פה שאתה מתייסר בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא, אתה תסחוב את זה. ובעולם הבא הצער הוא גדול יותר, כי שם, כל מי שלא נשא אישה, הוא ערירי, אז הוא גם ערירי שם, וכשהכל הנשמות מאוחדות ונשמתו אינה איתו, הוא חצוי. אז אם אלא, זה, אומרים שהדבר הנורא ביותר בעולמות העליונים, זה הבושה. כי אין משהו אחר. אין שם כלי עונש, זה בושה של הנשמה. גם הגיהנום, זה הבושה שאתה שם. וכל אחד לפי המדור שהוא נמצא, מתבייש יותר מדי שנמצא מדור יותר קל. לכן, זה בושה עצומה לנשמה, כאב עצומה לנשמה, אתה גם ערירי שם. אז על מה אתה מתעקש? הדבר חולף, תחשוב על הנצח, כי אתה לא מפסיק לסבול. לכן, פה באמת חשוב גם קצת ככה להאריך בסגנון שלצערנו אנחנו רואים היום, שיש זוגות שנישאים מכל מיני סיבות, לאו דווקא מסיבות אמיתיות. לכל מיני הסכמים של ממון, רכוש, ולא יודע, כל מיני דברים שבמחננו, ברוך השם, זה לא כל כך קיים. אבל מכל מיני סיבות שהן באמת אינן מהותיות. כל מיני עניינים כלכליים, פיזיים, נפשיים, אחרים, חשבונות כאלה ואחרים, לא במהות. ואז למעשה יש הרבה זוגות שעושים את זה, הם חיים למעשה חיי נישואין על פי דת משה וישראל, אם זה נעשה בחופה וקידושין. אבל בתוך הבית, בתוך ההוויה היומיומית, אנחנו מדברים על מה שמכונה שנינו ביחד, כל אחד לחוד. כל אחד יש לו עולם משלו. אני פגשתי כמה זוגות כאלה שעשו הסכמים, הסכמים, שביום שלישי הוא פטור מלהיות בבית. הוא הולך לבלות, יש לו את היום חופש שלו מהבת זוג, והיא ביום אחר, כל אחד הולך לענייניו. והם לא משומרי תורה. ולאן הם הולכים? לאן אתה הולך? אני הולך לבלות. מה? אני הולך לבלות, נהנה באיזה מקום, לרקוד, יש כל מה שיש מסביב. ואשתך? זה גם היא, זה לא עניין שלי. זה יום חופש שלה. לא, אז למה אתם ביחד? ריבונו של עולם, מה משאירו אתכם ביחד? כנראה שזה צד ממוני כלשהו חיבר אותה. זוג כזה חי כל הזמן בצורה שהיא לא נורמלית. היא לא טבעית. וכאשר כל אחד עלול בדעתו פעם לחשוב שביום הזה בן הזוג השני שלו עושה דברים שלא לא מתאימים. אחר כך בא באיזה שלב השבר ונגמר הסיפור. אז לכן צריך להיזהר מאוד בעניין הזה של להבין שקידושין ונישואין הם דבר כמשמעותם. קידושין זה דבר קדוש ומקודש. ולכן האדם צריך להיכנס לחיי הקידושין מוכן מתוך תובנה שהוא מתחבר אל המהות הנצחית שלו, ולא על מנת להעביר איקס שנים, ולא על מנת להעמיד תולדות. לא, אתה מחבר את עצמך למי שיתלווה אליך לא רק כאן, אלא גם בהמשך. אז תבנה את זה נכון. כי כל מה שאתה עושה פה, אתה מצייר גם את עצמך אחר כך. אפשר להגיד שאפילו באופן אמיתי, אתה גם מצטייר פה. כי אנחנו יודעים שכשיש קצת מתח בבית, שני צדדים מצטערים. אז אחד מצטייר יותר מהר, השני מצטייר אחר כך, אבל בכל מקרה כולם סובלים. אז תחשוב מה שאתה עושה. אחד הדברים המוכיחים לנו מן התורה, שבת הזוג ממשיכה גם לעולם הבא, אנחנו מוצאים במעשה של יוסף ואשת פוטיפר. אחד הדברים המאוד מוזרים, שאשת פוטיפר כידוע ניסתה לפתות את יוסף שיהיה איתה, והיא מנסה והיא כדברה אליו יום יום ולא שמע, ואז מגיע השלב שבו היא עושה מעשה, תופסת בבגדו ויוסף בורח. אבל בשלב שלפני, בואו נראה את הפסוקים. כתוב בפסוק, והיא כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה, ושימו לב עכשיו, לשכב אצלה, להיות אימה. יש פה כפילות. מה זה גם ומה פירוש להיות אימה? הרי אם עושים את המעשה הראשון, אז זה איתה. אז למה התורה כופלת את המושג? לשכב אצלה, להיות אימה. אומרים חז"ל, להיות אצלה זה הכוונה לשכב אימה, אצלה. להיות אימה בעולם הבא. היא רצתה בזה לגרום ליוסף להיות קשור אליה בקשר של נישואין על ידי זה שהוא יהיה איתה, ועל ידי כך היא גם תהיה קשורה אליו בעולם הנשמות. והיום זה נעשה בעבירה, אז זה כמו שחז"ל אומרים, שעבירה מלפפת את האדם כמו כלב. מסתובב סיום, מסתובב, 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 כאלה שבעל הבית, לא נותן לו מנוחה גם בעולם הבא. וזה בורח. כלומר, עוד הוכחה, שבת הזוג הולכת עם האדם גם בעולם הבא. יכול להיות שהוא ייפטר בתאריך א' ויהיה אחרי 20 שנה. אז הוא יחכה 20 שנה עד שיתחבר הנשמה, אבל היא תגיע אליו. ואז הם יחברו לאחדות אחת. לכן, לאור הדברים הללו, עכשיו בואו נראה איזה יופי דברי חז"ל. אתם זוכרים שלמדנו את המדרש, שאמרנו לא טוב להיות האדם לבדו. זוכרים? אז אמרנו שלא יאמרו שתי רשויות, השם בעליונים יחיד, ואין לו זוג, וזה האדם בתחתונים ואין לו זוג. וזה לא טוב. מה לא טוב? כי המילה תואר יחיד יכולה להתייחס רק לבורא עולם. למה? משום שהתואר הזה יחיד מלמד על שלמות מוחלטת וגמורה במהות. ראינו שהנשמה בעולמות העליונים נבראת אחד, זה מהות נצחית, לא גשמית. לכן, הביטוי אחד שאנחנו רגילים להשתמש בו ביום יום, ביחד לאנשים או עצמים, הוא שם, הוא תואר מושאל. הוא לא מבטא את המהות, אלא מספר. זה משהו מושאל, אבל לא מהותי. עכשיו, לכן לא טוב להיות האדם לבדו, משום שלבדו מורה על שלמות. רוחנית, מהותית, ואנחנו יודעים שהאדם לא כזה בגשמיותו. אז אם כך, התשובה היחידה שאנחנו יכולים לתת, שיכולה לבוא לידי מימוש עצמי, אמיתי, במהות, מה זה? אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, העזר כנגדו הופך את האדם להיות הוא. אם לא זה, אז זה לא הוא. כמו שהרבי מקוצק היה אומר, כמדומני, היום אומר דבר כזה. אנחנו יודעים שישנם אנשים שעושים פעולות ומתנהגים, הנהגות, בגלל שמה יגידו. אז קודם כל היה אמירה כזה שאמרו, מה יגידו זה בגויים. אז יאמרו בגויים, זה לא מנהג יהודי. אבל הרבי מקוצק היה אומר, אם אני זה אתה, ואתה זה אני, כל אחד מנסה להיות מי שלא הוא, על החברו, אז אני לא אני, ואתה לא אתה. אין פה שום דבר. הכל מבוטל, כי אף אחד לא הוא. זאת אומרת שהאדם לא מבין שבלי בת הזוג שהוא חי איתה, והוא צריך לבוא איתה לידי הרמוניה שלמה, כי היא זאת שתתלווה אליו לא רק כאן, אלא גם שם, בעולמות הנצחיים, אז זה לא הוא. הוא לא מסוגל למלא את התפקיד שלו. הוא לא מסוגל להגיע לתחתית שלו. גם לכאורה שהוא פועל והולך ועושה וקם והכל בסדר וברוך השם יש ילדים. סליחה, יש פה פספוס. אתה לא מבין בכלל מה קורה פה. כי בינך לבין כל בא יצור אחר, אין שום הבדל. גם הוא מולד, הוא מצמיח ועושה, וגם אתה, ואין שום דבר. כלומר, הצד המהותי הפנימי האמיתי, אתה מפספס אותו. מתי לא תפספס אותו? שתבין שבת הזוג שלך היא המהות הנשמתית שתלווה אותך גם בעולם הבא. מכאן, עצם המציאות הזו של בת זוג שהיא נפרדת בגוף ממך, או החיסרון שלה, שהיא לא קיימת עדיין, זה מי שעדיין לא נשוי, ניתן לפרש בשני אופנים, ותכף תראו ששני האופנים הללו מסובכים. אם אני בא ואומר חסרון בת הזוג, אז אדם לא מתחתן, כי הוא מרגיש שמה הוא? צדיק יסוד עולם, שלם בכל השלמות. ואז לכן הוא לא מחפש. אין מקום למציאת בת זוג, כי זה לא שייך. אני שלם. והאפשרות הזו היא לא יכולה להיות בעולם הגשמי. כי אנחנו יודעים שהאדם לא שלם. אם הוא היה שלם, אז גם הוא לא היה צריך לעשות קופת חולים. אבל הוא מבקר שם מדי פעם. או אצל רופא שיניים, או יש לו כל הזמן מה שנקרא טיפולים, 5,000, 10,000, תלוי לפי הגיל. זאת אומרת, אתה לא שלם. שלם הוא שלם, הוא אף פעם לא מתקלקל. אתה כל הזמן הולך ומתקלקל. פה תקלה, שם תקלה, פה אתה לא מרגיש טוב, פה כואב הבטן, פה כואב הראש, פה יש לך קלקול כאבה. נכון שיש הרבה ימים טובים. אבל עצם זה שכל פעם יש איזה מין תקלה אחרת במערכת, זה אומר שמשהו לא בסדר פה. אתה לא שלם. אז לא הולך. אז אנחנו מורידים הצידה. האפשרות השנייה, שאם אנחנו נבוא ונאמר שהבריאה לא מושלמת, כלומר, לא צריך בת זוג, לא צריך. אדם נברא לא צריך בת זוג. אז אם ככה, יש חיסרון במי? בבורא. למה? כי הבורא לא יכול לייצר משהו שהוא חסר. כי הוא צריך להשלים, לתת את הצד השני, שישלים אותו. אז בשני הצדדים לא טוב להיות האדם לבדו. או מהצד הזה, או מהצד הזה. אי אפשר להחליט הקדוש ברוך הוא חוסר שלמות, כי כל מה שהוא עשה הוא משלם. הוא מושלם. אלא שצריך לחבר ביניהם, בסדר, אבל זה קיים. לכן משני הצדדים לא טוב להיות האדם לבדו. עכשיו, זה למעשה מה שאמר הזוהר הקדוש, ואני רוצה לחזור לזוהר שלמדנו מקודם. אמרנו שמפני חטא האדם הראשון, לא כל אחד זוכה לקבל את הזיווג הראוי לו, ונולדים בנים שאינם מעוגנים. וזה מאוד 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 קשה להבנה. ברוך השם, יש ילדים, למה הם קוראים לא מעוגנים? לא קוראים להם בשמות אחרים. לא אומרים שהם פסולים, לא אומרים חס ושלום שהם ממזרים, כי הכל כדת וכדין קשה. אינם מעוגנים. מה זה מעוגנים? זה משהו פגם בשורש. פגם בשורש נשמתם. זה נקרא בנים שאינם מעוגנים. לכן, משום שהם חלק מההסבר הכולל שאנחנו בו מתעסקים כבר כמה שבועות, זה חלק שאנחנו צריכים לראות בבת הזוג. אם אנחנו רואים בבת הזוג שלנו שהיא חלק טבעי ומהותי של בן הזוג, ואותו דבר בת הזוג צריכה לראות בבן הזוג, שזה חלק טבעי ומהותי, ממילא ברור מדוע מי שנושא אישה שהיא לא בת זוגו הטבעית והמהותית, הבנים שלו אינם מאורגנים. זה לא בגלל בעיה גנטית, אלא משום שיש חוסר התאמה בשורש. כי זה שלקחת לך את האישה הזו, לא בא מצד המהות, אלא בגלל כל מיני חשבונות אחרים. אז מי שנולד, הוא נולד, כי דרך הטבע להוליד. אבל בשורש זה לא זה, כי היא לא שייכת לך במהות. אז מה שגם בא מזה, זה ילדים שאינם הגונים. וכשם שנישואים לא נורמליים, הם מביאים במובן הרוחני, כי זה לא בת הזוג באמת שלך, לפי המהות והאמת, אז גם הילדים יהיו בחינת שיעור הקומה הרוחנית לא הגונים. לא שיסור להם לנסה לקה, הכל מותרים, הכל בסדר. כן, בנים קשרים, בחופה ונישואים, והכל תקין, אבל הם לא הגונים. יש בהם בעיה בשורש, שורש נשמתם, פגמתם בהם. אותו דבר מצאנו, ובזה אנחנו נסיים, פרשת כי תצא. ספר דברים אומר את התורה כי תצא למלחמה על אויביך, ואחרי זה פחו נתנו בידיך, וראית בשביה אשת יפתוה, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אז יש איזה טקס שהיא צריכה לעבור, טקס שמטרתו לגרום לחייל הזה שלקח את הגויה הזו הביתה, לגרום לו להבין שזה היה בגלל תאווה, ולא בגלל מה שיש פה עניין מהותי, ולכן היא עוברת תהליך של ניבול. היא קוצתת את שערה היפה שמצא חן בעיניו, היא גוזלת את ציפורניה, או לא עושה את ציפורניה, היא מתחילה להיראות לא יפה. זה כדי לעורר את האדם. תסתכל, בתכלס תסתכל בפה נפלת, כדי שהוא ישחרר אותה ושהיא תלך לדרכה. הוא לא יכול להתאמר בה. הוא שולח אותה. אבל שלא ייקח אותה לאישה. אבל אם האדם בכל זאת בכל כך כזה את האהבה, הוא ממשיך אחרי חודש ימים שהיא ככה, ובכל זאת רוצה, אז הוא לוקח אותה לאישה. מיד אחרי זה כתוב, כי יהיה לאיש, בן סורר ומורה, כן שם יש לפני זה את העניין של בחורה, אישה אהובה, ואישה הסנועה. ואז, בסופו של דבר, אומרים חז"ל, ללמדך, מה הסמיכות של זה לזה, שכל הלוקח אישה לשם יופי, סופו ללדת בן סורר ומורה. האור החיים הקדוש, כמו שאמרנו מקודם, הסברנו, שאור החיים הקדוש אומר, זה לא נישואים אמיתיים, זה לא השורש, זה לא המהות, אז ודאי שיצאו ילדים פגומים, בשורש, במהות. כי בן סורר ומורה למעשה, מה הבעיה שלו? הבעיה שלו זה עבודת, זה בעיית מידות. אדם אוכל וסובה, וחשבון הוריו, לא שומע בקולם, זה לא בעיה שכתוב שהוא מכה אותם, לא, כי מכה אביו ואמו מאוד יומן. הוא פשוט שם עליהם פס במינים שלנו, מחלט ממונה. זאת אומרת, שזה נבע מסיבה אחת, שהוא לא הגון. יש בעיה שורשית, אדם גס במהותו, כי משהו בחיבור הטבעי, זה מתחבר, אבל בשורש אין חיבור. כי סתם לקח איזה גויה, אישה יפה תואר בשביל יופי. זהו. לכן, הזוהר הקדוש אומר שיתפלל אדם לאישה הגונה לו, שלא ייפגם זוהר. ושימו לב לשון הזוהר. כלומר, הגונה לו מבחינה השורשית, המהותית, הנשמתית, לא מצד האישיות שלה. לכן הוא מדגיש, הגונה לו. כי יכולה להיות הגונה. יש הרבה נשים שהן נשים טובות והגונות ומוסריות, אבל זה לא מתאים לך, זה לא השורש שלך. אלא היא ומישהו אחר. לכן זוהר אומר שהאדם צריך להתפלל שיזכה לאישה הגונה לו, לפי המידות שלו, לשורש נשמתו, כדי שהוא יוכל לעשות את תכליתו בעולם הזה. אז לסיכום של השיעור שלנו היום, אנחנו רואים שישנה חשיבות גדולה שאדם יבין שהוא מצוי, וזה הגבר, צריך לדעת שהוא זה שלמעשה או מזרז את השלמת נשמתו כאן וגם בעולם הנצחי, או דוחה את זה, הוא מייסר גם את עצמו וגם את בת זוגו, האבדה כמו שקוראים לחז"ל, גם בעולם הזה וגם להמשך. כי אם חס ושלום הוא לא ימצא אותה, בגלל העקשנות שלו וחוסר הרצון שלו, לבדוק במהויות, הוא ייפטר מן העולם ערירי, הוא יישאר ערירי בעולם הבא. עד ששוב פעם יסובבו עוד שניהם עוד פעם, יתגלגלו עוד פעם, ויבואו לעולם הזה עוד פעם, עד שהוא ימצא אותה. כי לא יעזור לו, על מנת להגיע לשלמות הרוחנית שלו, הוא יצטרך לשאת אותה לאישה. אז זה לא רק סבל פעם אחת, זה הרבה סבלים, שיתגלגלו ויתגלגלו ויתגלגלו, עד שיפגשו ויבואו זה, יבוא זה עם זה בברית הנישואים. זה אחד. שניים, אנחנו רואים שיש חשיבות גדולה שהורים יתפללו על זיווגם של ילדיהם, ושכל אחד ואחד שמגיע גיל הזיווג שלו, שיתחיל להתפלל, שיזכה לקבל את הזיווג ההגון לו, הראוי לו, על פי שורש נשמתו. והיא תחזיל גמור. כל אחד שיש לו בביתו, מה שנקרא חתנים וקלות בדרך, שילחש להם באוזן, שיתפללו, שהקדוש ברוך הוא ימציא להם הכי מהר שצריך, שמתאים להם, את הזיווג ההגון והראוי להם. שלא יצטרכו להתגלגל בזיווגים שונים ולהגיע למצבים לא נעימים של משפחות מתפרקות, לא. אני רוצה להתחתן, איך אומרים, מתחתנים פעם אחת בחיים. זהו. לא עושים את זה עוד פעם. מתחתנים פעם אחת בחיים, חיים בבית, ברוך השם, אורך ימים ושנים, עם ילדים ונכדים ונינים, והולכים לעולם שכולו טוב ביחד. זהו, נגיע לשם, נהיה ביחד גם שם. לכן, בזה אנחנו נסכם, שמה שחזל אומרים בפרשת נוח. פרשת נוח אומרת התורה, נוח איש צדיק היה, ויש מיד ראשים מביא במקום, יש שדורשים אותו לשבח, יש שדורשים אותו לגנאי, אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. וכבר מיד כבר קפצו, אמרו, רגע, התורה אומרת שהוא היה איש צדיק תמים, איך יש שדורש אותו לגנאי? מאיפה נקודת השורש? אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא היה איש צדיק. אז מה הגנאי פה? מי מרשה לעצמו להגיד נגד קדוש ברוך הוא? דרוש אותו לגנאי. אלא שאפשר להסביר את זה על פי מה שאנחנו רואים בהמשך. בהמשך אנחנו רואים שאחר שנוח יוצא מן התיבה ועושה מזבח, מקריב קורבנות, והקדוש ברוך הוא על פי חז"ל במילים שלנו גוער בו, אומר, סוף סוף התעוררת. בוקר טוב, למה לא עשית את זה קודם? היית מציל את כל העולם. כלומר, נוח היה לו מן הצתה מאוחרת. כל דבר היה נדלק לו אחרי זמן. ואז אנחנו רואים אחרי כל הטקס הנכבד הזה, וההבטחה להמשך קיום העולם, נוח נוטה הכרם. זה מכובד מאוד. הוא מתחיל ביישובו של עולם, ככה זה אומרים. מתחיל לנטוע. כי תבוא לארץ, נטועתם. זה המציאות החזקה של בנייה, של התחלה. ואז אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שבאותו היום שהוא נטע, באותו יום הוציא פירות, באותו יום עשה יין, באותו יום משתכר, באותו יום תראו לאן הוא הגיע. זאת אומרת שלמעשה הגנאי הוא על מה? שבגלל שהוא, כלומר, אם אתה כזה במדרגה של צדיק, כזה במדרגה של צדיק אתה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליך, שאתה איש צדיק תמים היה בדורותיו, איך תיתכן מציאות שיהיו לך שלושה בנים שם חם ויפת, כאשר אחד מהם עושה מה שעושה לך, וזה דבר שטבעי לו. נגיד, כלומר משהו בשורש שלך, במהות שלך, פגום בשורש של הנשמה שלך. ולכן, כנראה, לקחת מה שלא מתאים. ומזה נולדים לך מה שנולד לך, יש לך שם, ברוך השם, וחם ויפת. ויפת אלמלא, תלוי בשם, אז השם ירחם. כי אומרים לו, יפת אלוקים ליפת, וישכם בו על השם. כלומר, אם תהיה מחובר לשם, אז יפת, אתה יפה. זה חוכמה בגויים תאמין. אם לא, אנחנו רואים לאן הגענו. לאן מגיעים? אז זה הגנאי. שלא חיפשת במהות שלך, את העבדה שלך. אז יוצאים בנים לא מאורגנים. אז כולנו צריכים לזרז את המזורזים, כי הרווקים והרווקות מאוד מזורזים. בדורות שלנו יש להיטות גדולה לנשא צעירים. צריך להגיד להם שלפני שהם רצים לחופה, שירוצו קודם כל להתפלל. שיזכו לקבל את הזיווג הראוי להם בבחינה השורשית נשמתית הנצחית. ותזמינו אותנו לחתונות. שיהיה מזל טוב.